שלום לכולם. בסדרת השם שמואל אנחנו לקראת פסח, ופסח בכלל זה חג עצום ונפלא מאוד, מיוחד מאוד. יש בו אור גדול, במיוחד בליל הסדר. יש בו אור גדול ביום הראשון של החג. כתוב בספרים שמקבלים שפע ממש כל אדם ואדם, כל שנה, כל דור ודור. זה לא שזה קרה פעם, זה קרה בפסח הבראשית. בתאריך זה היה אור לט"ו בניסן, 2448 לבריאת העולם, אז יצאנו ממצרים. ומאז כל שנה מתחדש האור הזה. ולכן אדם, כתוב, חייב אדם להגיד לו, כאילו יצא ממצרים. זה לא סתם כאילו, אלא ממש מתרחש בתוכך עכשיו תהליך של חירות, תהליך של יציאה ממצרים, תהליך של השתחררות מיצר הרע שהחמץ מסמל אותו. אדם יכול לקחת מחג הפסח, כתוב בספרים, כוחות לכל השנה כולה. כל חג זה באמת ככה. כל חג אתה לוקח את העניין שלו, אז את הנקודה הזאת, באמת שפתחתי בה, מביא השם משמואל בפתיחת דבריו, כאילו בפסקה הראשונה של השם משמואל, הוא מביא את העניין הזה. איזה אור גדול קיבלנו בליל הסדר, בחג הראשון נגיד, מהפעם הראשונה ועד היום, ומה קורה אחר כך? ומה זה אולי גם ההקשר של ספירת העומר בהקשר הזה? בואו נראה מקור אחד. הוא אומר, הוא מתחיל כאן מעניין של בשבת, חול המועד, פסח, מפטירים, אין העצמות היבשות. השנה למשל אין לנו שבת חול המועד. שבת זה פסח ושביעי זה יום שישי. אין שבת חול המועד. אבל בדרך כלל מפטירים העצמות היבשות, חזון העצמות היבשות. וכתבו הגאונים, למה קוראים את זה? כאן יש דף. משום דקבלה בידינו שבפסח תהיה תחיית המתים. אז לכן קוראים את חזון העצמות היבשות. אבל הוא אומר עוד טעם, ויש לומר עוד טעם, דהנה ביום א' של פסח השיגו ישראל הערות גדולות למעלה מכפי מדרגתם. אתם שומעים? טוב, כל מה שהיה זה מה שקורה לנו, לא אל תחשבו, זה לא סתם אנחנו קוראים את זה. וממילא, דבעות שהיה האור הגדול שופע עליהם, לא הרגישו מיעוט מהותם, כמובן. כן? אז באור הגדול הזה הם לא הרגישו את החיסרון של עצמם, כי הנה הם משיגים אור גדול, אז הם היו בתוך ההתעלות הזאת. אך כעבור היום שנדלו מהם כל האורות הגדולים, חזרו למוחין דקטנות, כמבואר בדברי אריזל, אז ראו בעצמם מהותם האמיתי מהי, לעומת של העתיד, ראשונה יקיבוץ גלויות, ואחר כך כעצמות יבשות. אז הם ראו את הדרגה שלהם שהם בחיתות, הם לא כמו עצמות יבשות בעצם. כמו שכתוב ביחזקאל, מה שהיה ביום אתמול, והיו בעיני עצמם, פסוק, ונקטטתם לפניכם על הבנותיכם, שבעודנו בחושך הגלויות, אין לנו מרגישים עד כמה נתרחק כך בדרך האמת. אבל אחר כך כשמתחיל האור, אז פתאום אנחנו מגלים כמה אנחנו רחוקים. אחר כך נבין בעצמנו, וכמו כן במצרים, שבעודם במצרים, אף שומם תת שערי תומה, כל דרך היא ישר בעיניו, אדם הולך בדרכו, לא מרגיש את החיסרון שלו, איפה הוא נמצא. ורק שיצאו וטעמו וראו ביום הראשון את האור כי טוב, ואחר כך שניתן מהם, נשבר למה בקרבם, והיו בעיני עצמם כלא היו כעצמות יבשות, שכבר היה בהם לפני זמן כביר רוח חיים. הם אומרים, היינו ברוח חיים, התעלינו גדול, ועכשיו פתאום חזרנו לעצמות יבשות. אז הוא אומר, לכן קוראים כאילו בחול המועד, שעוד חולד את העניין הזה, להזכיר את זה. רגע, עכשיו, הוא קבלת האבות הקדושים. הוא אומר, שהיה בהם לפני הזמן כביר רוח חיים, הוא קבלת האבות הקדושים, אבל יצחק ויעקב, ויצא מהם הרוח מחמת תומת הגלות. על כן הבינו שמחויבים להתחיל בספירה, לתאר את המידות, לשוב למעלתם הראשונה מתן תורה, ולהיות סוד השם עליה או עולם. וזה בעצם אומר, וזה בהמון ספרים כתוב הרעיון הזה, שכל שנה, ביום טוב ראשון, אולי בכל הפסח אפילו, אבל מיוחד ביום טוב ראשון, אתה מקבל את אור, מעין כזה לעתיד לבוא, מעין של מתן תורה כזה. ובסוף היום הראשון, נגמר. זה נעלם. הרגשת, לא הרגשת, ודאי שזה, גם אם לא הרגשת, אתה עובר איזה טהרה, איזה משהו, איזה זיכוך בלילה הזה. הלילה הזה, ליל הסדר, הוא לילה מיוחד, כתוב דברים מתוקים מאוד בספרים, מיוחד, יש אגדה של פסח שאני מאוד ממליץ מדבר עליה, אגדה של הרב חרלאפ. הרב חרלאפ, יש פירוש שלו על אגדה, נקרא מי מרום, אגדה של פסח מי מרום, הרבה ספרים שלו זה מי מרום. אולי מי זה יעקב מוישה, אני לא יודע. כל יעקב מוישה חרלאפ, אני חושב. מי, בטח מי זה מוישה יעקב, יעקב מוישה. מי מרום. והאגדה הזאת נפלאה, ויש לו שם הקדמה, אני כל שנה ושנה, כמה פעמים לפני פסח קורא את ההקדמה שאהב חרלאפ לאגדה של פסח. ושם הוא כותב שהגילוי של הלילה הזה, זה גילוי של האחדות הנעלמה, אור השכינה, הגלוי, כותב דברים, משהו. אתה קורא את זה, אתה נכנס לזה. אז זה הלילה הזה, והיום הזה של יום טוב ראשון של פסח. אחרי זה, כאילו אומרים לנו, זה מתנה, תדע לאן אתה יכול להגיע, לאן אתה צריך להגיע. עכשיו נגמר יום טוב ראשון של פסח, מתחילים לעבוד, להשיג את זה בעצמנו, בעבודה שלנו. וזה ימי ספירת העומר. לכן גם לא מתחילים לספור ביום הראשון. יכול, למה לא מתחילים לספור את פסח? למה פסח זה לא היום הראשון של הספירה? כן, אבל... כן, כן, נכון, אבל לכאורה... אבל לכאורה, כן? לכאורה, אם זו תקופה, התקופה היא בין פסח לשבועות. אז היה מתאים... אם לא, היום הזה, זה אתה מקבל את כל, אתה מקבל את כל האור, עכשיו אתה מתחיל להשיג אותו בעבודה שלך. ככה אני חושב שהם מבארים גם שלכן. אולי הוא בעצמו באיזה מקום הזה מסביר את זה. למה ספירה לא מתחילה מפסח בעצם?
למה קוראים
דווקא בשבת? כי ביום טוב ראשון זה עוד לא אור. אתה לא טוב, אתה באור הגדול. אחרי זה שבא השבת, אז מזכירים לך, תשמע, עכשיו תתחיל לעבוד. אתה אומר, זה היה אולי טוב להתחיל את זה ביום מחרת הפסח, גם כן לקרוא את זה. אבל אומרים לך את הרעיון הזה, זה מה שהוא רוצה להגיד. עוד משהו נפלא, שהוא אומר, מקור 2, כתוב, זה מדבר על פסח בכלל, על החגים. כתוב, 3 פעמים בשנה, יראה כל זכה את מי השם, לוקח המקום אשר לבחר, כן? יראה. אז מסכת, הוא אומר, במקור 2, בגמרא, ראש חגיגה, על המילה יראה, איך? נכון. בכל דור ודור, כתוב יום, בכל. האור המיוחד, כן, אבל האור המיוחד, יש לנו כלל שבחגים, יש לנו כלל שבחגים, באותו תאריך, הקדוש ברוך הוא בתאריך המסוים, כמו שאמרנו, תתווה בניסן, 2008 לבריאת העולם, השם יאיר איזה אור גדול בעולם, מהשפע הזה יכולנו לצאת ממצרים, ולהשתחרר ולצאת לחירות, כל שנה, כשמגיע הזמן הזה, זה כותב את זה הרמח"ל בדרך השם, וכמעט בכל הספרים זה מובן, מופיע מעין אותו אור שיאיר בזמן בראשית. כל השנה אתה צריך להרגיש כי יצאת ממצרים, אבל מבחינת להשיג את האור המיוחד הזה, להיות ממש בן חורים, זה אתה יכול להשיג בתאריך הזה, כי השפע הזה שוב יורד אליך. אם אתה פותח לקרות, אתה נפתח, אתה מכין את עצמך, ואתה יודע גם איזה אור אתה מקבל, אז אתה יכול להרגיש את זה יותר. זה המיוחד של החג עצמו. כל יום אדם צריך להרגיש את המצרים, זה בסדר, זה עוד דרגה, אבל זה, אתה לא יכול להשיג את זה כמו ביום המיוחד הזה. ששם. כל חג, כל חג, כל חג, כל חג, כל חג יש את האור, כל חג יש את האור המיוחד שלו. נכון, זה כתוב את זה על כל חג וחג, אנחנו חג כותב את כל חג וחג. מופיע אותו אור מעין האור הראשון, שיר ברגע הראשון. וכל הספרים זה מופיע, מדברים על זה. על מתן תורה, אז באמת בנתיבות שלום הוא אומר, הוא אומר, ידוע שתלמידי הבעל שם שהם לומדים תורה, אצל הבעל שם טוב, אז היו שומעים את הקולות בברקים של הר סיני, שהם כל יום הם הרגישו שמעו את זה, אבל זה מדרגה מיוחדת. אבל בעיקרון זה בליל ונגיד על שבועות, מה קורה בשבועות, אתה אומר. אבל בשבועות כתוב שזה, נתיבות שלום אומר, למשל, בשבועות, בשפת אמת, רגע, שפת אמת אומר, אדם בשבועות מקבל את כל מה שהוא עתיד לחדש בתורה במשך השנה, הוא מקבל בשבועות. כן? זה לא עוד יום של מתן תורה, זה יום מיוחד של מתן תורה. כל השפע שאתה עתיד להעיר ולהגיד, אתה מקבל בשבוע. זה יום דין הרוחני. אז הנתיבות שלום, על פיסק אומר, זה יום הדין הרוחני של האדם. אז יש משהו מיוחד ספציפי בנקודות האלה, זה תחנות התנך. ראיתי פעם הרב טאו, הוא כותב בזהו, החגים זה תחנות התענה כאלה של, של, של כל השנה. זה אורות מיוחדים בחגים האלה. כל השנה צריך לעבוד, להרגיש את זה, בסדר. אבל פה אתה בקלות, אתה רק קצת פותח את עצמך, אתה מקבל את השפע. זה מונח פה באוויר. אם כן, מקור 2, כתוב בראש חגיגה, מסר זה, ייראה כל חפש שלך, כל מה שתבחר, כדרך שבא לראות, כך בא להיראות. מה זה אומר? הוא פירוש כבוד קדושת אבי, אדוני מורה ורבינו, זכר צדיק לברכה לחיי עולם הבא, זה היה אבני נזר, האבא של השם שמואל היה אבני נזר, שכמו שבא לראות, אדר כבודו, כבוד שכינתו, כך יראה בו בעצמו, ויבחון אם הוא ראוי לכך. כלומר, מה זה כדרך שבא לראות, כך בא לראות? כפי מה שאתה, אולי שוב, כמו שאמרנו הרגע, משתדל, מתאמץ, רוצה לראות, רוצה להרגיש, ככה אתה תראה. מי שתאר בשבת, ערב שבת, יאכל בשבת, זה מעין הדבר הזה. הוא דברי פי חכם חן, זה הוא אומר בשם אביו. אז הוא אומר, עכשיו אם אמרנו ככה, כדרך שאדם בא לראות, הוא רואה את עצמו, כך הוא יקבל, אז יכול אדם יגיד, מה אני, מי אני, מה אני כלום, מה אין לי סיכוי לקבל שום דבר. הוא אומר, אין הפירושית מרמר על מהותו, היותו רחוק מהנדרש ממנו. זה לא אתה צריך לעשות בשבת, בחג אתה לא בא להיות עצוב. להגיד איפה אני, מה מקומי. אלא אומר, הנה זה מקומי, ואני רוצה, אני רוצה שפע, אני רוצה ברכה, אני רוצה להרגיש את החג. אז ככה תרגיש. כי יום טוב לשמחה ניתן, לא לעיצוב ולדאוג על ריחוקו מהשם יתברך. ובזרח הקדוש הקשה על בעל תשובה, במען אנפין יקום כמי מראי. הבעל תשובה הוא עצוב, ככה הוא מביא את זה כמה פעמים, את הרעיון הזה. איך הוא יכול לעמוד לפני השם? עבדי ברוח תבירה, ברוח הציב. אנו שמחה, אנו רננה. איפה יש לבעל תשובה שמחה, רננה? ומאחר שיום טוב מחויבים בשמחה, וכן כתוב בנחמיה, אל תעצבו כחדוות השם מעוזכם. הוא אמר את זה ראש השנה, שאין בו מצוות שמחה. מה גם, ברגל שיש בו מצוות שמחת הרגל, אי אפשר שהמצווה תהיה שבירת הלב, ויתונן אדם חי גבר חטאיו. לא זו הבדיקה שאדם צריך לבדוק בחג, ייראה, הוא אומר, הנה, זה מה שאני, זה מהותי, והוא יעצור מזה, לא. רק הפירוש הוא, על פי דברי השש בחגיגה, עבד שרבו מצפה לראותו, עבד שרבו מצפה לראותו, ככה אתה צריך להרגיש. וכל יחשוב אדם בנפשו, ויאביד מעצמו ומעמדו, ושאף על פי כאן הקדוש ברוך הוא מצפה, הוא אומר, אם אני בכל המצב שלי, למרות שאני ככה, הקדוש ברוך הוא מצפה לראות אותי, אז יש, ברוך השם. אני עם כל מה שיש בי ואין בי, הקדוש ברוך הוא מצפה לראות אותי. ככה אדם צריך להרגיש. ברגע שהוא מרגיש ככה, הוא מתמלא שמחה. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא מקבל אותי כמו שאני. איך, מה? הוא אומר, בחג לא צריך להיות. אדם צריך להיות בבחינה הזאת של חג, הוא צריך להיות בבחינה שלי, השם רוצה לראות אותי. ועל זה הוא צריך לשמח. הנה, ובזה התלהב ליבו באהבת השם יתברך. שהנה, השם מקבל אותי בכל המצבים, כמו שאני. הוא אומר, הבדיקה, יש אדם יכול להגיד אם אני... הוא אומר, הנה, תראה מה שאני, אני לא... הוא יכול לעצוב מזה. אבל אדם יכול להגיד, הנה, למרות מה שאני, למרות שלא זה, בחג הזה אני מקבל את כל השפע שאמרנו, הקדוש ברוך הוא רוצה לראות אותי ולתת את השפע הזה, אז מזה הוא שמח, מזה הוא מתלהב. בעבד השם, עד שכל נפשו ומעודו ייתן באהבתו, ומזה באה שמחת יום טוב בשלמות. אז אדם צריך לדעת, בחג הוא לא יגיד, אני, לפעמים אדם, היצר כל הזמן מנסה לחבל באדם. יגיד לו, לא התכוננת טוב, יגיד לו, שמע, עסקת בעבודות וצבעת את הבית, לא התכוננת רוחנית, יגיד לו, כל הדברים כדי לייאש אותו. אדם בא בליל הסדר, הוא צריך להרגיש, ודאי, אם כל השנה אומרים, בן של מלך וזה, בליל הסדר אתה ממש בני מלכים. אמרו עם כולם, אדם חייב להסב. תגיד, מה הוא חייב להסב? הסבא זה דרך חירות. מה אני קשור לחירות? אני עוד מלא חס וחלילה בשיבודים, יצריים, אינטרנטים, לא יודע מה. איך אני יכול להרגיש חירות? אולי אני פטור מהסבא. לא, מזה שאנחנו רואים שכולם חייבים להסב, סימן שכולם שייכים למדרגת הבני חורים. ומזה הוא יכול להתרומם באמת לדרגה הזאת. מקום שלוש נשאיר לסוף, זה לא קשור להמשך. מקור ארבע, גם טוב, פה יום טוב ראשון של פסח, הדברים נכתבו, כמובן תמיד הוא כותב אותם אחרי, זה דברים שהוא אמר בתשעים של החג או של השבת. אנחנו נפגשים בפסח בברכת הטל, כן? מחכים לטל, אמנם חיכינו הרבה לגשם, הגשם היה יחסית מעט, בהרבה מקומות בעד דווקא ירד איזה ממוצע, ככה מה שאני יודע, בירושלים לא הרבה. אבל עכשיו מגיע הזמן הטל. למה? מה העניין של לברך טל? מה העניין של טל? בואו נראה. מה שמברכים טל בפסח, יש לומר, דיני ישראל היו במצרים, ממתי תשרתו, מקור ארבע, ובחז השם יתברך הוציאם. אך באשר השם יתברך אוהב משפט, אז לכאורה, כן, דילג עלינו. יש, אולי תכף יגיד את זה. לא יודע אם זה מופיע כאן. יש וורט חסידי, אבל בשם ישמעון מביא אותו כמה פעמים. אנחנו יודעים, הקדוש ברוך הוא אומר, פיתחו לי פתח כחודו של מחד, ואני אפתח לכם פתח כעולם, כך? כפותחו של עולם. אז צריך איזה התחלה, כן? צריך איזה משהו, תתחיל. פתח לי פתח כחודו של מחד. אבל במצרים אינו כך מצב קשה, מתת שערי תומה, שאפילו את הפתח הזה לא יכולנו לפתוח. אז אומרים, הקדוש ברוך הוא פסח על הפתח, מה הכוונה? הוא פסח על הפתחו לי פתח כחודו של עולם. כן? אפילו בלי פתחו של עולם נותן לנו את השפע. המצב היה כוח קשה. זה כאן, מעין זה הוא אומר כאן. הקדוש ברוך הוא נתן לנו, השפיע עלינו שפע למרות כל המצב. אבל הקדוש ברוך הוא אוהב משפט. והשם, הצד השם ידח להשפיע עליהם התגלות אלוקית, כמרם זה לא הספיק בצקם להחמיץ, עד שנגע למלך חיים הקדוש ברוך הוא וגאלם, כן? לפני שהחמיץ, גם השם ישמול, אני מכיר את זה במערה, מדברי הרב קוק, אבל כנראה שזה לא רק הוא הרב, וכאן גם פה הוא אומר, מה הכוונה שאנחנו אומרים, לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ? זה לא רק שהבצק באמת שהם עשו, כן, הפיזי, החומר הזה לא החמיץ, אלא זה ביטוי, שעם ישראל, כן, לא הגיעו למעבר לממתת שער אדומה. לא הספיק, הרב כותב את זה מאמר מאוד יפה, אני תמיד מלמד שהכוונה הכי עליונה שאוכלים את המצה זה, שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, וכותב הרב קוק, ולעולם לא תחמיץ, יסתנו הכללית, אך תישאר בתארתה, ברעננותה. כך הרב כותב מאמר, במאמרי הראייה, המצה הזו שאנו אוכלים על שומה. וזה מאמר נפלא מאוד. וגם פה אומר את זה, שהמצה, כן, לא הספיק להחמיץ, הכוונה שעם ישראל לא החמיצו. וזה הכוונה. הנה, היה התגלות אלוקית, שלא הספיק בצקם להחמיץ, עד שנקם לחבור וגאלם. היינו שבאמת הם חלק אלוקא ממעל. הם חלק לא קמים מעל, אז הקדוש ברוך הוא לא מעש אותנו, לא מגיע אותנו עד השער הנון חלילה. והוא צריכים תמיד להתלהב באהבת כלות הנפש של חי קווים שבשמיים. אך באשר האלוקות הוא באסתר, באלם ואסתר בעולם הזה, לא מרגישים כך בנקל. אבל אשר נגלה עליהם הקדוש ברוך הוא, שוב התלהבו באהבה ועשו תשובה מאהבה, ותשובה מאהבה זאת לזכויות, ואם כן, נהיה להם פתאום חבילות של זכויות. זה ביום הראשון כל זה. ותמורת שהזדונות הביאו למתת שערי תומה, נהפוך הוא, שהחבילות שנעשו זכויות, הביאו למתת שערי קדושה. ואחר שהיו במתת שערי קדושה, שוב הופיע עליהם אור משער הנון. וכבזר, שלכן נזכה יצאי מצרים, כתוב מציאת מצרים, המילה מצרים, או יד מצרים מוזכרת 50 פעם. זכה יצאי מצרים, יצאי מצרים. למה? 50 פעם להורות, שהשאר החמישים הוציאה ממצרים. ובלשון הזוהר הקדוש, איוב לה, בזכות איוב לה, אפיק לישראל ממצרים. אבל מה שהקדים להם התגלות אלוקות, זה בחסד גמור, זה היה בחסד, כמו שאמרנו, הוא דלג על הפתח. והוא בזכותו של אברהם יש החסד. כמו שנדרש כתוב, שכל החסד גאה בעולם הוא בשביל אברהם. על כן, מקור חמש, זכה בדין לעשות עם זרו חסד, להקדים התגלות, שוב הייתה איתנת משפט צדק. ואם כן, הוא אומר שלושה מועדים, מעניין, תראו כאן מה שהוא מלמד, שלא כל כך, לא יודע אם ידעתי את זה. שלושה מועדים בזכות שלושת אבות. פסח בזכות אברהם, לכול אלמה. שבועות וסוכות יש לכאן ולכאן. יש מרבותינו זה שמחייסים, מייחסים שבועות ליצחק, כי התורה מפי הגבורה ניתנה, ושופר אלו של יצחק היה, והיה שם תקיעות שופר בשבועות במתן תורה, וסוכות ליעקב, כמו שכתוב, יעקב נשא סוכותה. זה בדרך כלל יותר מקובל. ויש אומרים, שבועות זה ליעקב, כי התורה שבכתב ותפארת ישראל אותו של יעקב, וסוכות ליצחק. מעניין. והיינו תמה דה בניסן וזמן חסד נגלו, אף ששם ידבר אחרי משפט כי הכל משפט צדק, אבל פה בחסד הוא גאל אותנו למרות שלנו רואים. ויש תאמר נמי דה בניסן עתידים להיגאל, הוא מביא כאן פיוטים, יש פיוטים ויוצרות שאשכנזים אומרים בזהו, הוא פייט של פרשת החודש, שזה היה השבת, כן? יסד הקליר, הקליר הוא היה אחד מפייטני משוררי ישראל הגדולים, כתוב שם שצדיקים ישיגו גאולה בתשרי, ולא להדרי צון קדושים. בואו נראה מה התכוונה, עד כתשעה חודשים. עד בו ראשון לראשי חודשים, שזה ראש חודש ניסן. כי שאר העם שאין זכותם מגיעה לגאולה, ימתינים שעוד אחד ניסן. כלומר, יש אנשים שכבר בראש השנה הם מקבלים על פי דין, הם ניצולים ונכתבים לחיים טובים. ויש הקדוש ברוך הוא משאה לשאר עמו ישראל, חכים עד ראש חודש ניסן. זה זמן שמקבלים כבר בחסד. שכימץ אתנו מצרים, יראינו נפלאות, תהיה התגלות אלוקית, עצומה מרד, ואז כולם יעשו תשובה מהבא, ויזכו לגאולה במשפט צדק, לא בחסד. ובזה יש לפרש הכתוב, ציון משפט תיבנה ושווה הצדקה, היינו שהגאולה תהיה במשפט. ומפרש הנביא, איך יהיה זה שיזכו כל ישראל לגאולה במשפט? הרי הם לא בכזה דרגה. אמר, ושווה בצדקה, שבצדקה שהשם ידמח יעשה, יעשו תשובה מהבא, ואז יהיו בחסד, ואז יהיו על פי דין. בוא נראה עוד צד במקור 6, והנה במדרש, אותו המשך של מאמר, כתוב, לפי שהיה אברהם אבינו מתפחד ואומר, תאמר שהיה בי אבון שהייתי עובד עבודה זרה כל השנים הללו, וזה מזמור תהילים קוף יוד, נשבע השם יעקב אל אברהם, נשבע לך טל ילדותיך. מה זה טל ילדותיך? אמר הקדוש ברוך הוא, טל ילדותיך, מה הטל הזה פורח? אך אבנותיך פורחים. לא יזכר לך שום דבר מה שעשית כעבדת עבודה זרה. ופירשנו שם עניין פריחת האבונות, ואין הפירוש כעניין תומעה שפורחת ממנו הנזכה דברי מזל. כי אם כן היה לומר, אבונותיך פורחים, והעיקר חסם מן הספר. ועוד מה זה דמיון לטל? אבל הפירוש הוא שהאבונות לעולם יורדים לשחת. ושם נוטלים נקם מי שימציאם. בסוד, תשרח ארתך. לא יודע פה דברים קצת... אבל ידי תשובה מהאהבה, אז נועד סוד זכויות, ועולים ופורחים לשמיים לריח ניחוח. וזה דמיון לטל שעולה לי כקומה, זה מתהפך לטובה, זה נהפך לטל. אחר שרווה את הארץ, הזרעים ועשה את שלחותם. כן, על ידי תשובה מאהבה, שהזדונות עצמם נפחים לזכויות, הם ערבים את האדם לעשות כגן רווה. וכמו הזכויות שבמדרש תנחומה, שהמצוות הם שלוחי השם ידבר, אחרי שעשו שלחותם, עולים, במקרה שקרה לאברהם, שעבודם נעשו כטל. כל זה אומר, מסביר למה אנחנו מברכים את הטל בפסח, כן עניין בניו במצרים, וכן הגאולה עתידה, וכל וכן בכל שנה ביתודי הפסח, כמו שאמרתי לכם, שבליל התקדש חג, כל ישראל זוכים להערת אהבה. וכל ישראל, כל אחד לפי ערכו, עושה תשובה מאהבה. על כן, זמן להתברך בטל, וזה שיסד הפייטן, עוד ילדותך, טל להגן לדולדות, רומז על אברהם אבינו, טל ילדותך. טוב, לא הבנו את הכל זה לגמרי. אני רוצה להתקדם קצת לצד השני, קצת ענייני שביעי של פסח, שירת הים וכל זה. יש מדרש נפלא, באמת עד שלא ראיתי אותו לא ידעתי, אנחנו רואים במזמור של יום השבת, השם הלך גאות לבש, לבש השם עוד שתעזר, אף תיקונתם אל תימות, נכון כי שכה מאז. אף פעם לא ידעתי, עד שראיתי את המדרש הזה כאן, אני חושב פעם ראשונה גיליתי את זה פה לפני ראשון. מאז ישיר, מה? כן, גיליתי את זה לפני, לא יודע, 10 שנים, לא ידעתי את זה לפני, זה היה לי ככה תגלות, מאז כל פעם שאני אומר, נכון כי שכה מאז, זה כבר כוונה אחרת. נכון כי שכה מאז, מה הכוונה הזאת? נכון כי שכה מאז. אומר המדרש, כאן הוא מביא את המדרש הזה, אז ישיר משה, דאוד הכתיב, נכון כי שכה מאז, אמר רבי רחיה בשם רבבהו, אף על פי שמעולם אתה, כן, תמיד היית מלך, לא נתיישב כיסחה ולא נודעת בעולמך, עד שאמרו בניך שירה. כלומר, השירה ואז ישיר היא כוננה את מלכות השם בעולם. בוא נבין מה... משל למלך, הוא לא מביא בו את כל המדרש, משל למלך שהיה מולך באיזה... מולך. זה היה מלך. כיוון שיצא למלחמה, כך אומר המדרש, וניצח, עשו אותו אגוסטוס. אגוסטוס זה כזה שר עליון, כזה מלך, כזה, לא יודע, נשיא העולם כזה. עד עכשיו, המלך, ככה זה כל זה לשון המדרש, עומד על הלוח. ואגוסטוס יושב. כך לשון המדרש שם. זה נכון, כי שכה מאז, התכונן כיסא השם, התיישב כיסא השם. הוא עכשיו בא להסביר את זה. או זה עדיין המשך המדרש. כביכול, עד עכשיו עומד, שנאמר, עמד ומודד ארץ, אבל משעמדת בים, ואמרנו שירה לפניך, באז נתיישבה מלכותיך, וכיסך נכון, הווה נכון כיסך מאז באז ישיר. זה לשון המדרש. בא השם ישמואל להסביר מה זה, מה זה העניין הזה? מה זה עומד, מה זה יושב? בואו תראו דברים נפלאים. נראה לפרש, דיני ידוע, שכל המציאות נחלקת לשניים. יש דבר שהוא הכנה לדבר אחר, ויש הוא התכלית. כן? כל דבר במציאות יש הכנה ויש תכלית. כן, הוא בכלל העולם. עולם הזה הוא הכנה, עולם הבא הוא תכלית. כמו שאמרו חז"ל, היום לעשותם, מחר לקבל שכרם. וכן הוא בזמנים, ששת ימי המעשה הם הכנה, שבת הוא התכלית. כמו אמרה חז"ל, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. אם אתה עושה טוב את ההכנה, אתה זוכה גם לתכלית. וכן בכל ענייני האדם, הכנה ותכלית. גם יציאת מצרים הייתה הכנה, ומתן תורה תכלית. כמו שאמר השם למשה כשהתגלה עליו, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדו את אלוקים על הר הזה, זה התכלית, מתן תורה. וכן כתוב בתהילים, ויתן להם ארצות גויים, ואמר לאומים ירשו בעבור שמו חודה ותורה ונצרו, הנה ביאתם לארץ היא הכנה. והתכלית המסתעפת מההכנה הזו, למען ישמרו חוקיו ותורתיו ינצורו, כן? אנחנו עדיין בהכנה, כובשים את הארץ, כובשים את הארץ, עד להגיע לתכלית. הוא אומר, זה עצמו נקרא בשם עמידה וישיבה. ההכנה לדבר, אדם כשהוא מכין דבר, הוא עומד, מה עושים? הכנות לשבת, עושים, עומדים, כן? בגיעים לתכלית, יושבים, שבת ואין נפש. והתכלית נקראת ישיבה, שרוב הצרכות שאדם מצליח עצמו הם בעמידה. על כן נקרא כל הכנה לדבר בלשון עמידה. וכן הלשון ועמד ואמר. העמידה היא הכנה לאמירה. וכן עמדה ונישאת. קלה אומרים עמדה ונישאת. שעמידה היא תוארות והכנה והנישואים התכלית של ההכנה. סליחה. העמידה היא תוארות והכנה והנישואים התכלית של ההכנה. כן מלך שעושה מלחמה, המלחמה היא הכנה. התכלית הוא לשבת במנוחה בכבוד הניצוח. למה הוא עושה מלחמה? לא רוצה מי רוצה להישאר במלחמה. הוא רוצה שמתוך המלחמה הוא יכבוש את האויבים פה ויהיה לו פה שקט. וזה עניין מלך ואגוסטוס. לשון המדרש, עד עכשיו הקדוש ברוך הוא היה מלך, ועכשיו נעשה אגוסטוס. מה זה? מלך נקרא בעוד שמשתדל במלחמה לטובת העם. ואגוסטוס נקרא אחד שהשיג התכלית שהוא כבוד מלכים על ידי ניצוח המלחמה. ויש לומר שכך הוא בבריאת העולם, שהיה רק הכנה לתכלית, אז כל לפני עד אז הישיר, הכל היה כהכנה. הקדוש ברוך הוא נמצא בעולם, הוא מלך העולם, אבל הכל בחינת הכנה. וכן היה סובב והולך כל ימי עולם, שהיה רק הכנה, ועדיין לא השיג התכלית. התכלית הייתה שיקירו כולם מלכותו, יתברך שמו. כמו שכתב הרמב"ן, שהיא כוונת היצירה, שאין לנו טעם אחר ביצירה הראשונה, ואין לעליון בתחתונים חפץ, למה הקדוש ברוך הוא ברא העולם הזה? שידע אדם ויודע ללוקיו שברו. על כן כל עוד שלא נתפרסם זה בכל העולם, הכל היה בכלל הכנה. ואפילו האבות, באשר היו יחידים בעולם, זה הכנה. כי מי שהאבות, כמה שזה, כמה יכולים לפרסם את הלוקותו בעולם? זה משהו קטן. אבל בקריאת ים סוף, שנפקעו כל מימות שבעולם, כל העולם משמע מזה. ראינו, אחר כך באים להיכנס לארץ, אומרת רחב, כולם פוחדים, שמענו את... ניסים שהשם עשה לכם, כל העולם שמע מזה. בשירת הים, כלומר בקריאת ים סוף, התפרסם כבר כבוד השם בעולם, יותר מאשר לפני כן. נתפרסם הנס בכל העולם, וישראל אמרו שירה והודו על כך, ואמרו זה אלי וענווהו. שורה 52, כמו שיהיה לעתיד לבוא, התגאות השם עלי כל בשר, זה נחשב לתכלית של ההכנה הקודמת, ולכן על זה אנחנו אומרים, נכון, כי שכה מאז ישיר. כל עד, עד אז לא התפרסמה אלוקות בעולם, מי ידע? כשנכנסו, קראו ישראל את הים, וכל העולם שמע מזה, ואמרו שירה, יש פה איזו אולי נקודה שלא מספיק מודגשת, כשאומרים שירה, אז בעצם מבינים, מה זה היה צריך, כאילו, אתה מורה שזה לא נעשה סתם, זה לא נעשה במקרה, זה לא איזה שינוי הטבע. ישראל עומדים עליה, אומרים שירה, אז הם מגלים שהיה פה נס, היה פה מישהו חולל את כל זה. אז בזה הם מבליחים את השם בעולם. עכשיו הוא ממשיך, עמוד, מקור אחד, מקור שבע זה עדיין, שורה 55, ויש לו מה, מה איתם? אני אקרא שביעי של פסח שבת. כן, לכאורה, מה קשור שביעי של פסח שבת? שהיא התכלית ששבת ימי המעשה. כן, נמי יום ראשון של פסח נקרא שבת, שהוא התכלית של הגלות. כי כל הגלות הייתה הכנה ליציאת מצרים ולקנות האמונה והביטחון בהשם, כמו שכתב המהר"ל בספר גבורות. וביום א' של פסח שנתקיים זה בישראל, האמונה והביטחון, כמו שכתוב, זכת החסד נוער, תודה לך דבר נדרה בידו זרוע, אני כן אקראת נמי שבת של הגלות. זה שבת זה וזה שבת... אולי אני אראה גם מקור עשר. מקור עשר. עכשיו, אני לומד מכל ה... עוד הערה לגבי מקור שבע, נכון, כי שכה מאז, שמשירת הים, מה אנחנו לומדים כאן? שכשישראל, יש להם נס, והם מודים על הנס, אז זה מכונן כיסא השם בעולם. מזה אני לומד גם, הרי ידוע, שכל החגים נרמזים בחג פסח. כל החגים נרמזים בחג הפסח. איך? בסדר, אדבש. אדבש, כן? יום ראשון של פסח, שנה יחול בשבת, עד א' ת', תשעה באב, כן? אם לא ידחה השנה, גם כן בשבת. ונדחה ליום ראשון. ב' שין, יום שני של פסח, זה יום ראשון השנה? שבועות, שין, שבועות, יהיה ביום ראשון. וגם שחרור ירושלים. באותו יום. ג' רש, יום שלישי של פסח, שזה יהיה שני, השנה, ראש השנה, ג' רש, ראש השנה יהיה ביום שני. וכן הלאה, ד' קריאת התורה, שמחת תורה של חוץ לארץ. ה' צדיק, צום יום כיפור, ביום רביעי. ה' צדיק, ו', שישי של פסח, פ', פורים, פורים שעבר. שישי של פסח היה השנה ביום חמישי, פורים היה ביום חמישי, ושישי של פסח זה יום חמישי, של י' ד', כן? וזהו, ככה סדר היה החגים, היה מסודר, שישה ימים של פסח. ולא היה לשביעי של פסח חג. עד שחל יום העצמאות, בה' באייר, וזה יצא זין, עין, נכון? המקביל בהתבש, זין עצמאות. באותו יום שיחול תמיד שביעי של פסח, חל תמיד יום העצמאות, השנה ביום שישי, ומקדימים אותו לחמישי של חילול שבת. אבל זה יצא שיום העצמאות נכנס בסדר חגי ישראל, מאז ועד עולם. זין עין, עצמאות, אותו יום בשבוע. אז ממילא גם, אם אנחנו באים ליום הזה, ואנחנו רואים שירה, אנחנו מגלים שבאמת זה מעשה השם, וזה מקונן כיסא השם בעולם, וזה מקונן את הצורה הרוחנית של מדינת ישראל. כך אני לומד כאן משירת הים, זה בדיוק המקביל ביום ליום העצמאות. אומר השם משמואל, מקור עשר. יש להתבונן מה שנאמר בדברי חז"ל, חכמנו זוכרונו לברכה, בעניין קריעת ים סוף. אנחנו תמיד אומרים יורדי הים, גם אומרים בתהילים, יורדי הים, לא יודע אם זה קשור, אבל כתוב יורדי הים. לא, 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 לא זה, לא, חשבתי, סליחה, טעיתי. יורדי, כתוב... מדברים על יציאת מצרים שירדו בים, ירדו בים, משתמשים בלשון ירדו. הוא אומר לכאורה הים הוא גבוה מן הארץ, כמו שאומרים חז"ל, הוא מכיל את הכזו כפות תאומות בלב ים. איך הלב, אז הוא אומר כפות תאומות בלב ים, אז אם אתה אומר לב, אז המדרש אומר כמו שהלב ניתן משני שליש אדם ולמעלה, כך שליש העליון נתחל לצדדים, נעשה כמין חומה ימי שמאלם, ושני שלישים תוכנים נקרשו, והיה למטרח כף רגלם. אם כן, היה להזכיר פה, אומר קיצור, צריך ביטוי עולה הים, או לכל הפחות עוברה הים. כלישנה דקרה, שעברו בים. אבל מה זה יורדי הים? צריך ביאור. עכשיו תראו, אומר רעיון חסידי נפלא. שורה 11 מקור 10. ונראה שרמזו חז"ל במתק שפתותיהם מילתא אגב אורחי. דרך אגב. דיני כבוד אבי, אדוני ורבי, יגיד שכל... זה רעיון הזה, מצאתי אותו בכמה ספרי חסידות. הנדיבות שלום גם כן כותב אותו בדברים מאוד מאוד, בצורה מאוד חריפה, מאוד... זה מביל. אבל חייבים לדעת את זה. שבכל הניסיונות, שאדם יש לו ניסיון, מסלקים מן האדם את המדרגות שלו. והם יצא באיזה ניסיון, פתאום הוא רואה שהוא לא מבין, הוא אומר, מה זה, איפה הכוחות שלי? הכל נעלם. אני מרגיש ריק, רחוק. הוא אומר, ככה זה, לוקחים ממך כאילו את כל המדרגה שלך. אחרי זה לא ניסיון. כי אם אתה בכל המדרגה שלך, מה הבעיה לעמוד בניסיון? ואם לא כן, לא היה ניסיון כלל. וכן היה אברהם אבינו בעת העקדה, שלפי דבקותו, אברהם ושלום ושלום, לא היה רואה לי כל ניסיון. נו, אז בשבילו, עם הדבקות שלו בהשם, מה זה ניסיון? זה קל לו לעשות את זה. אלא שניתנו ממנו המדרגות. וזה שכתוב, היה את המקום מרחוק. מה זה ראה את המקום מרחוק? שראה את השם יתברך שנקרא מקום מרוחק ממנו. הוא לא מבין, הוא אומר, מה זה? אז, וזה... כאילו היה ניסיון שלו. איך אתה בתוך המרחק הזה, עובד השם ידוח למרות הכל. בנתיבות שלום, גם הוא אומר, ומשה ניגש אל הערפל, אבל זה עוד רעיון. הרבה פעמים הוא חוזר על זה. ומשה ניגש אל הערפל, אשר שם האלוקים. גם בתוך הערפל, גם בתוך החושך, שם נמצא הקדוש ברוך. כן, מרחוק, השם נראה לי. כלומר, אתה מרגיש שאתה מרחוק, ככה אומרים, אבל זה באמת... מתגלה שהכל זה מעשה השם. אז הוא אומר, כתוב במדרש, שאברהם מתפלל, מקור 11, שלא ינסינו עוד. הוא מדמיין את אבשר אבינו אבשלום לגירושין. כי הניסיון לא היה אפשר בלתי גירושין קודם מדרגתו. כאילו מגרשים את האדם מדרגתו, ואז הוא עומד בניסיון. אז אני אומר, למה זה חשוב לדעת את זה? שאם אדם בא פתאום יש לו איזה ניסיון, והוא רואה שכאילו הוא ריק, הוא לא כלום, אז הוא יכול להגיד, זה המדרגה שלי. ואז הוא רוצה לחתום, אין מה לעשות. לא, 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 זה למה דרגי שלך? אלא עכשיו הניסיון הוא שאין לך כאילו כלום, אבל כביכול אתה הרבה יותר ממה שאתה מרגיש כרגע, בריחוק הזה. אל תיבהל. ואף אנו נאמר, שכך היה עניין בקריאת ים סוף, שהיה אז ניסיון גדול לישראל, שלא נפקע להם הים עד שנכנסו לתוך הים התחות מהם, אמרו, הגיעו מים עד נפש. היה צריך גם מקודם כל לסלק כל המדרגות. ואם לא כן לא היה ניסיון. אלא שהיו אז יורדים, ירודים ושפילים, בלי שום הערה, לכן זה יורדי הים. הם היו במצב של ירידה גדולה, ובחינה זו נכנסו לים על חותמיהם, על כן יקראו יורדי הים, באשר היה אז בחינת ירידה. ונדמה להם שיורדים, ואף על פי כן נכנסו, אפילו על מנת לרד, לבאר שחת. אנחנו בירידה, אבל משה אומר לעבור, אנחנו עוברים. עכשיו תקשיבו, כאן תמיד אני מביא את הדברים, מה הלימוד, וזה לימוד לכל אדם. שאפילו ביותו בירידה ושיפלו את המוחין, עליו לזכור כי אתה הגיע הזמן שמנסים אותו מן השמיים. אל תיבהל. אז המצב הזה זה מראה שיש לך ניסיון. כמו שקודם אמרה, שאין בריאה שאין לך הוא מנסה אותה. כל אחד עובר ניסיון. ועל כן הוא בסתר המדרגה, אפילו בסתר המדרגה, מקומך אל תנח. אל תתייאש, אל תגיד טוב, סימן שעכשיו אני, הירידה זה המדרגה שלי, לא. הירידה זה הניסיון שלך, זה לא המדרגה שלך. ומשם תתגבר, ומשם תתעלה, ומשם... בני ישראל אומרים, אנחנו עוברים בים, משה אומר להם, תעברו! הם אומרים, אנחנו מרגישים ירידה, מרגישים ריחוק! אבל אנחנו עוברים, כי ככה השם ציווה. זה הבחינה של ניסיון, שגם אדם שמרגיש פתאום שהוא באפיסת כוחות, מין איזה, אפיסת כוחות רוחניים כאלה. אומרים, זה בדיוק הניסיון. ויארת מקום מרחוק, תזכרו את אברהם אבינו. ויארת, אפילו אברהם אבינו בשביל העקדה, ויארת מקום מרחוק. הוא אומר, וואו, איזה ניסיון קשה. הקדוש ברוך הוא כאילו מרוחק ממני, מה, איך אני עושה כאן? מתגבר הניסיון, הקדוש ברוך הוא לא מביא את האדם ניסיון שלא יכול לעמוד בו. אולי נראה בכל זאת גם את מקור 8, זה דבר פה לימוד גדול, כדאי לראות אותו. משה רבנו אומר, כן, אז כתוב, אז ישיר משה, אומר המדרש, עדה עוד יכתיב, נופת תטופנה שפתותיך. אמר משה רבון העולמים, במה שחטאתי לפניך, בו אני מקלס אותך. יודע אני שחטאתי באז, כי משה בסוף פרשת שמות אומר, אחרי שמשה פרעה מכביד את העבודה על ישראל, והוא אומר שילכו לאסוף קש ומתכונת לבנים יעשו כרגיל, אומר משה לקדוש ברוך הוא, מאז באתי לדבר בשמך, הראה לעם הזה. הוא חטא באז, הוא אומר, מה, לא עזרתי לעם ישראל, נהיה יותר גרוע. הוא אומר עכשיו שמשה רואה את הישועה, והנה המצרים טובים בים, ועם ישראל עוברים, הוא אומר עכשיו בזה אני עושה תשובה, ואז ישר משה. רואים, אז ואז, כן? ומאז באתי אל פרעה, עכשיו, יודע אני שחטאתי באז, שנאמר מאז באתי אל פרעה, אבל הרי טבעת אותו בים, לכך אני בשבחה באז. הדעה עוד הכתיב, אז ישיר משה. עכשיו הבא שם ישמוע פה, זה לימוד עמוק מאוד. מה, מה, מה המשמעות הזה? מה משה חשב בהתחלה, ומה הוא חשב עכשיו? מה הוא מבין עכשיו? למה דווקא באז הוא עושה תשובה? בואו תראו, אני מכיר את הפסקה הזו, פסקה מאוד... נראה לפרש, על בימי שהגיד, תראו כמה פעמים הוא מזכיר את אביו, אביו היה בני נזר, גאון ישראל. והרבה רעיונות חסידיים מופיע כאן בשם ישמואל. כבוד אבי אדוני, בעד הכתיב שיעקב עומד למפגש עם עשיו, אומרים לו, הנה, בא עשיו יקדך ב-400 איש עמו, וראה יעקב מאוד ויצר לו. למה? דיני אברהם ויצחק היו להם מצרים. היה להם מצרים, ישמעאל ועשיו. אבל יעקב הייתה נחלתו בלי מצרים. רואה 12 בנים טובים, כולם צדיקים, אין לו, זהו. והנה במדרש, וישלח יעקב מלאכים, מלאכים ממש. ככה כתוב, רש"י מביא. פירוש המלאכים שנעשו ממצוות ומעשים טובים שלו, אותם שלח אל עשיו, כמדרש שלח לו, אולי יחזור בתשובה. ולזה מסוגלים יותר מלאכים שנבראו ממצוות ומעשים טובים. אבל עשיו הרשע לא יודע שלא יהיו לחזור בתשובה, אלא שנתגע עוד יותר. ככה כתוב, הוא כאילו החמיר את מצבו באותו זמן שהוא רואה את זה. וזה הפירוש ויצר לו. שהיו לו מצרים, היינו שממצוות ומעשים שלו, הסתעף שתהיה יניקה לעשיו להרשיע עוד יותר. הוא אומר לך, אני שלחתי לו את הדברים הטובים, שלחתי לו מצוות ומעשים טובים. ובמקום זה, במקום שזה ישפיע עליו לטובה, ישפיע עליו לרעה. הוא אומר, איך זה יכול להיות? ככה אומר, הסביר רבי, עכשיו הוא אומר את זה גם במצרים ככה. ויש לפרש את הדברים, כל המידות, ידוע, יש דוגמתם בקליפה. חסד לקדושה, לעומת זה יש חסד לקליפה. אבל מידת אמת אין דוגמתה בקליפה, כי היא כולה שקר, אין לה איזה משהו ניצוץ. על כן ישמעאל שהיה חסד הקליפה, הייתה לו יניקה מחסד קדושה מאברהם, וכן עשיו, היה לו מיצחק הידוע. אבל מידת אמת לא שרח שיהיה להם יניקה. אז לכן, יעקב מתפלא שלעשיו מקבל איזה כוח מהדברים הטובים שלו, כי זה לא קשור. אך איתה בערי זל, דקליפת התורה היא גאות. והתורה היא אמת, כאמרם זל, אין אמת על התורה. ועל כן עשיו שהשיג עוד גאות משתכות זו, שהיא קליפת האמת, הנה היה לו יניקה מידת האמת. לכן הוא קיבל כוח דווקא מהשתכות הזאת של יעקב. עכשיו הוא אומר, שורה 32, כי עניין זה יש לפרט טענת משה. מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הראה לעם הזה. למרות שהשם אמר לו, הרי השם אמר לו, כלומר זה פלא, מה משה מתפלא? אבל הכלל ברוך הוא אמר לו, ואני ידעתי כי לא ייתן אתכם מלך מצרים להלוך, והוא יקשה, אז מה פרעה, מה משה עכשיו מתפלא, שפרעה עוד מקשה את ליבו? מכל מקום חשב משה, שעל כל פנים לא יכביד עליהם הוא לא, כמו שכתנו מפרשים, הוא אמר בסדר, יכול להיות שהוא לא ייתן לנו ללכת, אבל שיהיה יותר גרוע, איך זה יכול להיות? אני שליח, אני חשוב, יש לי כוח, אתה שולח אותי, הוא מצפה שלפחות, בסדר, פרעה לא יסכים, לאט לאט נכניע אותו. אבל שנהיה עוד יותר קשה, זה כבר הוא לא מבין. וזה הייתה הטענה של משה, מאז באתי, היינו על פי דברי הזוהר, שיש עננים חשוכים, שכל אור שבא בהם נטבע בחשכות. וזה שבע פרות הרות, שפרות שאחר שאחריות הטובות, לא נודע כי הוא על קרבנה, המקור תשע למעלה. וכבר אמרנו שקליפת גאות, שאם תבוא הרעי עליונה, יתגאה עוד יותר. וחשב משה, שבאם לא היה נתעלה כל כך בנבואה, אלא הוא היה כמו שאר הנביאים, גם פרו לא היה שומע, מקום הכל לא מתגאה. כלומר, אומר ככה, אני יש לי, משה אומר, הוא רואה שהמציאות היא כזאת, בגלל המעלה שלי, בגלל הגודל שלי, אז פרו, קבל את השטחות שלי, ועוד יותר הוא נהיה גרוע. עדיף שהייתי בינוני, כן? ופרעה לא היה מתגאה יותר. דווקא בגלל הגודל של משה, הוא פתאום מבין שפרעה נהיה עוד יותר חמור. אז הוא אומר, עדיף שהייתי דרגה, כן, בינונית, ופרעה לא היה מחמיר את מעשיו על ישראל, היה נשאר לפחות באותו שהיה. הנה, שורה 4. חשב משה, שורה 3, שאם לא היה מניתליה כל כך בנבואה, אלא כמו שאר הנביאים, אף שפרו לא היה שומע מכל מקום, לא היה מתגאה יותר להכביד, הוא לא. כי כל הנביאים הם בסדר העולם. ואדם הראשון ונוח לעד, ונבואתם כפי הכנת בתולדה ובגבול וגדר. לעשות לרוח משקל. אפילו אחרי שורה הנביאים, אינו שורה לה במשקל. מביא פה עוד דברים. ואביב של יושב בן ענית בעיה שני פסוקים, לבד מנבואת משה שהייתה למעלה מסדר הבריאה, והייתה למעלה מקודר גבול. אם כן, אם לא ניתנה לו מדרגה עיונה זו, ככה משה אומר, לא היה מרשה, פרו מרשה כל כך. מה זה אומר, אומר משה, מה זה שווה שאני בכזה מדרגה גדולה? הרי זה גורם הפוך, זה גורם שפרו ירשיע יותר. למה זה ככה? כמו שהוא התחיל, הוא הביא את זה. כל דבר שבקדושה יש לעומתו בתומה. אז משה אומר, מתוך הדרגה הגבוהה שלי, אז מי שעומד מולי פרו הוא מרשיע יותר. אז למה אני צריך את המדרגה הגבוהה הזאת? משה מעדיף שיהיה לו מדרגה יותר נמוכה, וישראל לא יסבלו. אתם מבינים מה שקורה כאן? אבל מאחר שנתעלה משה בנבואתו להיות למעלה מכל הנביאים שקדמו, ונבואתו יותר מסדר העולם, וזה לשון, או אחד רוכב ישיבה וכו'. והייתה שכינה מדמת אור גרונו, שורה 20, וכאשר בא בנבואה כזו לפרו, מכל מקום לא שמע אליו, נתגע עוד יותר, יוצא מסדר העולם, להכביד עליהם, הוא לא, כל כך הוא לא. וידוע בקבלה שיעקב מלבר, משה מלגב, וכמו שקרה ליעקב עם עשיו, שנעשה לו מצרים, ודי השתכות, קרה גם למשה עם פרו, שמה השתכות שלו, פרו נהיה עוד יותר. כי זה לעומת זה עשה אלוקים, תומה וקדושה. על כן יתונן משה, למה גדלו בנביאות עד שנעשה כל כך מדרגה עליונה שפרו תהיה לו יניקה ממנו להתגעוד להרשיע עוד יותר? מוטב שלא ניתנה לו מדרגה עליונה זו, והיה בא אל פרו בכוח נביא פשוט, אינו יוצא מסדר העולם, וזה לא היה גורם לו להתגעוד כל כך ולהכבידו לו על עם ישראל. זה טענתו של משה. עכשיו, כשהוא רואה את כל הניסים והנפלאות, את כל הדברים, אז הוא אומר, לא, אני מבין שכדי לזכות לדרגות הגבוהות האלה של הניסים, כנראה צריך את הדרגה של הנבואה הגדולה שלי. אז עכשיו, אז יש, עכשיו אני יכול להודות על כל הדרגה הזאת. הנה. אך באמת, גם זה היה לצורך ישראל. כי באשר, שורה 33, כאשר הפרוע הרשע יוצא מסדר, הוא צריך להביא עליו מכות, גם כן יוצאות מסדר העולם. והיה נגוף למצרים ורפואה לישראל. עד שהזיגו ישראל, מדרגה עליונה יוצאת מגבול בסדר העולם. על כן זכו למר שירה בלשון אז. ואילולא שירשיע פרוע כל כך, לא היו באות עליו מכות כל כך מפליאות. ולא היו ישראל ניטלים כל כך. אלא, אם כן, במה, אומר משה, שתיבאת אותם בים, אני מבין למה הגדלת אותי כל כך מדרגה עליונה בתחילת השלמות, ולכן מה שחטאתי, אני מקלסך. עכשיו שאני רואה את הניסים שעשית, אני מבין שהייתי חייב את כל הדרגה הזאת, כדי שהניסים יהיו כאלה גדולים. כי מתוך שמשה היה במדרגה מאוד גבוהה, אז פרו גם הרשיע מאוד. מתוך שהרשיע מאוד, היה צריך ניסים מאוד גדולים, להכניע אותו. אז זה היה כדאי. בהתחלה הוא אומר, לא כדאי, למה אתה תן לי דרגה כזאת? תן לי דרגה בינונית, נוציא את ישראל, בלי שהם יתקבלו עוד ייסורים. למה אני צריך את זה? אז הוא אומר, מאז באתי לדבר בשמך, הראה לעם הזה, למה אתה תן לי דרגה כזו גבוהה? תראה לאן פרו הגיע, אני עוד יותר רשע, מתוך הדרגה שלי, כן? כי זה לעומת זה, הקדוש ברוך הוא מעמיד שונים כנגד הקדוש, זה עומד מול זה. זה מלחמת עולם, בשמיים ובארץ. למה עכשיו יש כל כך הרבה, הגאולה השלישית שהיא כל כך עליונה וזה, אז כנגד זה קמים, הכל מתהפך, הכל נהיה לא מובן, לא נעריך בזה. אז משה לא מבין, אומר, מה שווה הגדלות שנתת לי? עכשיו, כשהוא רואה את הניסים הגדולים, כי כדי להכניע את פרו, במדרגה שלו היה צריך ניסים גדולים, אותו תומרים, קיבלו ישראל הערות גדולות. הוא אומר, טוב, עכשיו הבנתי שהדרגה הראשונה הייתה שווה. אז מה שחטאתי לך באז, אני מתקן באז ישר. זה, אני אומר, זה לימוד, למה הבאתי את זה? זה לימוד שאנחנו רואים לפעמים קשיים שמתגברים בגאולה, אז אנשים מתייאשים. אומרים, בוא נעזר, זה כבר לא שיערו אבותינו. אבל דווקא הקשיים העמוקים של הגאולה, הם מראים שהולך, של, כן, של איסורי הגאולה, הם מראים איזה גודל הולך להופיע. כן? שלא שיערנו. זה אנחנו צריכים להיות מוכנים. לגודל שהולך להופיע, כן? כי לא סתם אנחנו רואים, אצלנו מצרים, ראינו נפלאות. כי כמו מצרים, כן? שמצד אחד היה קושי מאוד גדול, ויחומר השיבוד, ולשמוע על משה מקוצר רוח בעבודה קשה, תראה איזה מקום הגענו. בסוף, מקבלים הערה כזו גדולה של, של יציאת מצרים. דבר אחרון, תראו מקור ארבע, זה שלוש, דילקתי עליו קודם. זה דבר נפלא, אני גם זוכר את זה מהרבה שנים מהשם ישמואל. כתוב, סוס ורחום הרמה בים. אז מכילתא אומרת שהסוס קשור ברוכב והרוכב קשור בסוס. אומר, מה, למה אנחנו צריכים לדעת את זה? מה יוצא לנו, מה הלימוד הזה לעבודת השם? תקשיבו, נראה שהתועלת מזה לישראל, על פי דברי הזוהר הקדוש, סוס רומז לכלל האומה, ורוכבו הוא השר שלהם. כן, השר רוכב על האומה. ושניהם יחד טבעו במים. עכשיו ידוע, השם אומר, כל המחלה השארתם מצרים, לא אשים עליך כי אני השם רופאך. כל מכה, או יותר מזה, כל מכה שהיה מכה למצרים, היה נעשה כנגדו רפואה לישראל. כן? כל מה שלהם, לנו את הרפואה. ככה מסבירים, אתם יודעים, בהגדה, אז כתוב, יש שלושה מן דאמר. אחד אומר, במצרים לקו 10 מכות, והיד 50 מכות. 50, מן דאמר ראשון 50, מן דאמר שני אומר מניין שכל מכה ומכה הייתה שקולה כ-4, אז במצרים 50 ובים 200. ורבי עקיבא נדמה לי אומר 50 ו-250. אז שואלים, מה העניין? למה צריך כל אחד מגדיל יותר מכות? מה זה משנה? אז אומרים, לא, כל אחד רוצה להרבות זכויות על ישראל. כי כל המחלה, מה שלהם למצרים, לנו זה הפוך, לנו זה רפואה. אז כל אחד רוצה להרבות זכויות לעם ישראל, לכן הוא מרבה את המכות של המצרים. אז זה מעין זה. כל מכה שעשה כנגדו נעשה רפואה על ישראל. וכן הוא בעניין המצרים שקשורים ודבקים בשר שלהם, אפילו בשעת טירוף הדעת, עד מיצוי הנפש לא ייפרדו, זה שהמצרים אחזו בסוסים וטבעו את ה... הרי באופן פשוט אדם בא רואה שהוא בתוך המים, מה הוא עושה? הוא משתחרר מהסוס, אני יודע מה, הוא מנסה לצוף ולהינצל. אבל המצרים אחזו בסוסים שלהם גם בתוך המים ולא נפרדו. אז הוא אומר, זה גרם לעם ישראל רפואה, שישראל יהיו דבוקים בשם יתברך גם במצבים הקשים של הגלות, של האיסורים. זה כנגד זה. כן, זה מה שהרווחנו מסוס ורחבו רמה בים. לעומת זה, שורה 9, נעשה בישראל הדבוקים במקום, וניתן לישראל הכוח להיות קשורים ודבקים במקום, אפילו בשעת טירוף הדעת. אתם שומעים? איזה נפלא זה? כן, מאיפה קיבלנו את הכוח הזה? מסוס ורחבו רמה בים. שכמו ששם המצרים היו דבוקים בסוס, זה השר, שרוכב על האומה, שר האומה. כך גם עם ישראל, אפילו בשעת טירוף הדעת, ומים רבים של טרדות ומאומות, אפילו מיצוי הנפש ויסורי מתרח מהליצן, לא יוכלו לכבות את האהבה. ונשארה הנפש דבוקה, הדבועה להשתבה בגוף הדמלכה. חג כשר ושמח. Thank you.